טוב, שלום, סליחה על האיחור. שתי מכונות בישיבה לא, צילום בישיבה לא עבדו, אז התפרקתי עם כל הספרים. לקח קצת זמן, אז מחילה. אנחנו בשבוע שעבר לא למדנו, אבל אני חושב ששתי הפרשות האלה של תרומת תצווה, הן בעצם מדברות על סוגיה אחת. בואו נתחיל אולי בגדול, שבאופן פשוט לא ברור בכלל למה כל העניין הזה כתוב בספר שמות. ספר שמות זה ספר היצירה של עם ישראל, עם ישראל יוצא ממצרים. עם ישראל יש את כל המכות, מכת בכורות, יש את קריעת ים סוף, מתן תורה. ולכאורה כל מה שקשור למשכן זה קשור לספר ויקרא. ספר ויקרא מדבר על הקורבנות, על כל סוגי הקורבנות, אדם כי יחטא וכל סוגי החטאים. נגיע לשם נראה את זה. לכאורה כל הפרשיות האלה של תרומת תצווה ויקל פקודי הם ארבע פרשות שלא קשורות לכאורה לספר שמות. זה לא חלק מהיצירה של עם ישראל, זה קשור למשכן, זה מחלקת המשכן, ספר ויקרא. בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא בטעות שם פה, זה כמעט חצי ספר, חוץ מכי תישא, שגם כי תישא זה יש שם חלקים שגם קשורים לקורבנות ולכל זה. חוץ מכי תישא יש פה את התוכניות של כל הבנייה של המשכן והבנייה של הבגדים של הכהנים, ואחר כך ויקל פקודי יש שם עוד כמה דברים, אבל זה הביצוע של זה, הביצוע של כל התוכניות. לכאורה זה לא קשור פה לספר שמות. מה עניין המשכן לספר של היצירה של עם ישראל? טוב, זו שאלה שהראשונים כבר שאלו בתחילת ספר שמות, שאלו ואמרו, אבל הגענו פה לפרשות האלה, אז אנחנו שואלים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש דבר מאוד מאוד מיוחד ומוזר ושונה במשכן. אנחנו בדרך כלל יודעים שביהדות אנחנו לא מחפשים שהכל יהיה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מהודר ומכסף וזהב ויהלומים, ועם ישראל מחפש פשטות. תראו לכל גדולי ישראל, לא תראו בבית שלהם ארונות מזהב, ולא תראו בבית שלהם כל מיני דברים מהסוג הזה. אין שם דברים כאלה. לא מנורה מזהב ולא... טוב, אולי למצוות, אז יש בחנוכה, זה גם מחלוקת בפוסקים, צריך שהחנוכיה עצמה תהיה מכסף או שאין הידור בחנוכיה. תודה רבה. אנחנו רואים פה דבר מאוד משונה. התורה מאוד מאוד מרחיבה ומאוד יורדת לכל מילימטר בארון, בשולחן, במנורה, בכיור. יורדים ממש לפרטים, פרטי פרטים. וגם בפרשה שלנו אצל הכהנים, יש לכהן הגדול שמונה בגדים. מה העניין של, מה זה משנה איזה בגדים יש לו? שיחליטו על משהו אחיד, וכל דור יצטרכו להתקן את זה מחדש. וזהו, אנחנו רואים שזה לא כך. למה, מה כל כך משנה לתורה שהדברים א' צריכים להיות כל כך יפים וכל כך מהודרים, ואומנים רציניים, עוד נגיע לזה בפרשת פקודי, הם אלה שהולכים ובונים את כל הכלים האלה, זה אנשים מאוד מיוחדים. מה העניין של זה? זה לכאורה נראה סתם. עבודת השם, עבודת השם זה לא חיצוני. עבודת השם הפוך, אם אנחנו נהיה נגועים בחיצוניות, תכף נדבר על זה, אז זה דבר גרוע, זה לא דבר טוב. דבר גרוע. מה קרה פה פתאום שבבית המקדש, אנחנו לא מכירים את זה, מה, ככה עם ישראל נראה, וכזה פאר, וכזה אדר, והכהן הגדול הולך עם שמונה בגדים, וכסף, וזהב, הולך עם... מה העניין של זה? כדי לנסות לראות את זה, יש רש"י פה על הפרשה, נתחיל מהפרשה שלנו, כי מה, זה הפרשה שלנו. אבל אחר כך ננסה לראות קצת את איזה רעיון אחד לפחות מהפרשה הקודמת, ולאור זה ננסה לראות פה את הדברים גם בפרשה שלנו. אז בואו נתחיל לקרוא קודם את החומה, מה שכתוב פה בפרשה בפרק כ"ח. ואתה קרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. לכהנו לי אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. לא ניכנס פה, יש פה הרבה מה לראות בפסוק הנראה פשוט הזה, אבל יש פה הרבה נכתב על הפסוק הזה. הפסוק אחרי זה כתוב, ועשית בגדי קודש. זה לא בגדי קודש. טוב, אולי כן. מה זה בגדי קודש? זה בגדים של אדם קדוש. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. מה זה לכבוד ולתפארת? אז כנראה שלמה עושים את בגדי הקודש לארון? בשביל כבוד ותפארת. זה כתוב גם בהמשך הפרשה. בפסוק, אולי מהם, ולבני אהרון, לא לכהן הגדול, תעשה כותנות, ועשית עליהם אבנתים ומקבעות, תעשה להם לכבוד ולתפארת. ולתפארת. אז אנחנו רואים שזה כבוד ותפארת. יש הבדל בין כבוד לבין תפארת? טוב, כבוד שזה יהיה מכובד. מה זה אומר תפארת? אז א', לא יודע. אז בהמשך אנחנו נראה, יש פה אזור החיים שצילמתי, דברים קצת פנימיים, אבל אני לא מבין יותר מדי מה שכתוב שם, אבל זה מאוד מסביר את ההבדל בין כבוד לבין תפארת. אולי נגיע לשם, בעזרת השם נגיע לשם בסוף, זה היעד. ואז כתוב, ואתה תדבר אל כל חכמי לב. מה זה חכמי לב? המפרשים פה רש"י לא מביא, אבל המפרשים אומרים חכמי לב זה אנשים שיש להם יראת שמיים. כל המפרשים מגיעים, הכלי הקר והרמב"ן והאבן עזרא והספורנו ועוד מפרשים, כולם אומרים אנשי לב זה אנשים שיש להם יראת שמיים. למה צריך אנשים עם יראת שמיים? צריך חייטים טובים, תן להם את התוכנית והם יתפרו מה שצריך. למה צריך אנשים שיש להם, שהם חכמי לב? והתורה כל הזמן חוזרת על זה, גם פה, גם בהיקל פקודי, התורה חוזרת על זה שצריך אנשי לב. חכמי לב, סליחה. אשר מליטיב רוח חוכמה. גם פה זה קצת קשה, אנחנו לא ניכנס לזה, יש פה נציב. חכמי לב זה ברבים. אז למה כתוב מליטיב רוח חוכמה? זה ביחיד. אז למי התורה מתייחסת פה? לא ניכנס לזה עכשיו, נפלט לי פה על הדרך, לא הצלחתי, סליחה. ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. הם עושים את בגדי אהרון כדי לקדש אותו. מה הכוונה? לקדשו לכהנו לי, לקדשו, יש רש"י שמצולם לכם, בצד ימין למעלה. רש"י אומר לקדשו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים. שיהיה כהן לי. מה שאומר פה חידוש עצום. איך הכהן יהיה כהן? כי יש לו בגדים. זאת אומרת, נראה ברש"י שהבגדים זה לא סתם הצגה שזה יהיה מכובד, שזה ייראה נחמד, שזה ייראה לכבוד ולתפארת. הרבה אנשים מכובדים הולכים עם בגדים מכובדים, אבל הבגדים לא עושים את הבן אדם. יש עורך דין מאוד מאוד מבריק, לא בטוח שהוא בא עם כל החליפות שלו. וגם אם יש לו חליפות מאוד יקרות, זה לא אומר שהוא עורך דין מוצלח. פה רואים ברש"י משהו מאוד מופלא. זה אולי הבגדים היחידים בהיסטוריה, אולי, שהבגדים עושים את הבן אדם. ככה כתוב פה. לקדשו לכהנו לי, לקדשו להכניסו בכהונה על ידי הבגדים. איך הכהן יהיה כהן אם הוא בגדים? אם אין לו בגדים, אין לו את המעלה של הכהן הגדול. כהן גדול בלי בגדים זה לא כהן גדול. יש גמרות, לא ציטטתי את זה, שרואים את זה מפורש, שכהן בלי בגדים, אין לו את המעלה שלו. אין לו. למה זה ככה, מעלה זה? הבגדים עושים את הבן אדם, זה דבר שזה זה מופלא ביותר. איך יכול להיות דבר כזה? מילא אם אתה צדיק, ואתה עובד על המידות, אתה מתקן אותה, אז מילא אתה תהיה בן אדם גדול. אם אתה תלמיד חכם, אתה יושב לומד, בונה את האישיות שלך, אני התלמיד חכם, אז אתה תלמיד חכם. אבל מי שילבש את הבגדים של הרב עובדיה, זה טוב לפורים. אבל זה לא כל כך טוב, לא זה מה שיצור את הקדושה אצלו. זה לא ייצור אצלו את הקדושה. אז מה העניין שהבגדים יוצרים את הקדושה של הכהן? זה דבר פלא. אז את הדבר הזה אני רוצה, רק את הדבר הזה אני רוצה קצת להסביר. על הדרך, כמה בגדים יש לכהן הגדול? 8 בגדים. איפה זה כתוב? זה כתוב גם פה וגם במקום אחר. אבל כשסופרים טוב, רואים שזה לא בדיוק ככה. כי, בואו נקרא. ואלה הבגדים אשר יעשו. חושן ואפוד ומעיל, וקטונת ותשבץ, מצנפת ואבנת. אז זה לא 8, אני הגעתי ל-6-7. יש פה מישהו חסר. אז למה התורה לא שמה אותם פה? אז בואו אני אמשיך לקרוא את הפסוקים, והם יקחו את הזהב ותתחיל את הארגמן, בסדר זה, איך עושים את זה? אחר כך יש מפרט טכני, איך כל כלי בנוי, שתי כלים לא כתובים פה. אחד זה ציץ, על זה אני לא הולך לדבר היום, ואחד זה בפסוק... פסוק מבית כתוב והסלם יכנסה בד, זה כתוב אחר כך. מה זה מכנסה בד? לחסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים יהיו. זאת אומרת, רואים שמתוך השמונה בגדים של הכהן, אם אין לו את שמונת הבגדים הוא לא כהן, הקדושה לא חלה עליו. משום מה התורה מפרידה, יש שש בגדים שכתובים בהתחלה, אחר כך יש מפרט טכני גם על הציץ, אבל לא נדבר על הציץ, בסוף 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 יש את המכנסיים. למה שמו את זה לחוט? אם זה בגדי הכהן, אז יש בגדי כהן. אנחנו יודעים גם דבר נוסף, יש שני סוגים של בגדים. יש בגדים של כהן, שזה בגדי לבן, זה הכותונת, והכובע, והמכנסיים, ועוד משהו אחד שכחתי. זה בגדי לבן. עם הבגדי לבן האלה, אנחנו נראה אחר כך, הוא גם נכנס לקודש הקודשים, הכהן הגדול. אנחנו יודעים שכהן רגיל גם יש לו בגדי לבן. כהן רגיל גם בגדי לבן. אבל הכהן הגדול, יש לו חוץ מהבגדי לבן, את הבגדי זהב. זה את כל האבנים, את החושן, את האפוד, את הציץ, את האבנט, ואת כל הדברים המיוחדים של הכהן הגדול. זה דבר מיוחד שיש לכהן הגדול. אז איזה בגדים הם יותר חשובים? הבגדים הלבנים שלו או הבגדי זהב שלו? נראה בפשטות, הבגדי זהב, כי לכהן רגיל יש בגדים רגילים. ובגדי זהב, זה הבגדים שמייחדים את הכהן הגדול. מצד שני, ביום כיפור, ביום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, במקום הכי קדוש, הכהן הגדול לא נכנס לשם עם בגדי הזהב שלו. הוא נכנס לשם דווקא עם הבגדים הלבנים. לכאורה זה מראה שהבגדים הלבנים הם יותר גדולים או יותר קדושים, או יש בהם איזה מעלה מיוחדת, אבל זה סתירה, כי מצד אחד רואים שהבגדים הלבנים יותר קדושים, כי ביום כיפור נכנסים איתם קודש הקודשים, מצד שני רואים שכל כהן מתחיל יש לו בגדים לבנים, אז איזה בגדים יותר קדושים? הבגדים הלבנים או הבגדים של הזהב? יש פה איזה סתירה, לא ברור מה קורה פה. כדי להבין את הדברים האלה אני רוצה לעבור לפרשה הקודמת, שזה פרשת תרומה. אנחנו יודעים שפרשת תרומה, גם שם אוספים את כל מה שאוספים, ואז הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להכין, זה ארון. כל הכלים שבמשכן עושים איתם משהו, במזבח מקריבים, בכיור שוטפים את הידיים ואת הרגליים, במנורה מדליקים, את לחם הפנים זה לחם הפנים. מה עושים עם הארון? לא עושים שם כלום. הוא נכנס לתוך קודש הקודשים, ארון, היה שם נס, הוא לא מן המידה. זאת אומרת, אם בודקים את גודל החדר, אז זה בדיוק כמו גודל הארון. זאת אומרת, זה נכנס בול. אבל כתוב בחז"ל שהכנפיים של הכרובים היו יותר רחבים מהארון. אז איך היה שם מקום? ואיך היה לכהן הגדול מקום להיכנס שם ביום כיפור? נס. הארון בנס היה עומד. ככה חז"ל אומרים לנו. הארון זה משהו פלאי. מה עושים עם הארון? לא עושים כלום. מה מונח בתוך הארון? או לפני זה, ממה הארון עשוי? אחד הכלים היחידים במשכן ובמקדש שהיו עשויים מעץ, זה הארון. הוא היה עשוי מעץ, כמו שכתוב בפרק כ"ה פסוק י', יש לך חומשים? יש לך. כתוב שם בפסוק י', ועשו ארון עצי שיטים, עצי שיטים, עץ. ואחר כך ציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, זאת אומרת עושים שלוש שבלונות, אחד של זהב, לתוך זה מכניסים עץ, לתוך זה מכניסים זהב. אבל התורה קוראת לזה ארון עץ. והזהב זה רק הציפוי. אין עוד שום כלי שככה הוא בנוי עם עץ. אנחנו רואים שיש פה משהו מיוחד בארון הזה, הוא לא רק נראה יפה, יש פה גם משהו טבעי. אנחנו לא נראים עכשיו תרומה, אני רק כדי לעורר את המחשבה. עכשיו, הארון הזה זה ארון נפלא. ארון מזהב, עליו היה את הכפורת, עליו היה את הכרובים, הקרובים, אנחנו נראה אחר כך פה כמוהר איש ולוויות, זה כמו שני אנשים, איש ואישה, שעומדים אחד מול השני, זה כמו הקדוש ברוך הוא מול כנסת ישראל, ויש שם איזה נס כזה, שכשיש שלום בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז הם היו אחד מול השני, וכש... זה גם נס, זה נזהב, איך זה זה, זה לא חי. וכשעם ישראל היה חוטא, אז הם היו מפנים את הפנים אחד מהשני. דבר נפלא ביותר. אבל כל הארון הזה היה בבית ראשון. בבית שני רואים בחז"ל שלא היה ארון. למה? למה לא היה ארון? היה ארון. למה לא שמו אותו בבית המקדש? אז חז"ל אומרים שבגלל שנבוכדנצר, הרשע, לקח את הלוחות, לוחות הברית, ממילא אם אין לוחות, אין ארון. זה פלא. כי עד עכשיו ראינו שכל המשכן, יש פה דברים יפים, דברים מדהימים, זה מראה את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז גם בבית שני יש קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז אין לוחות, אז מה קרה? אז בגלל זה לא צריך לשים את כל הארון, שים את הארון, אין לוחות. תכתוב שם שלט, אין לוחות. למה צריך לוותר על הארון אם אין לוחות? מה העניין של זה? אני חושב שיש פה משהו מאוד משמעותי. בואו ננסה לראות פה כמה פסקאות, נחזור לפה, נחזור בעזרת השם ל... תצווה, בלי נדר, נסיים, נשתדל לסיים בזמן. אז פה באמצע, לא הספקתי לכתוב מקוצר זמן, זה בעין היה בשבת, בפרק ד', פסקה ז'. זה התחלת הפסקה, אחר כך יש עוד המשך, אבל לא כתבתי את זה. אומר פה הרב ככה, הרי בית המקדש זה מקום יפה, מבנה יפה, בגדים יפה. בואו נראה מה חז"ל אומרים לנו על היופי. יופי, בן אדם יש לו בגדים יפים, בן אדם יש לו אוטו יפה, בן אדם יש לו בית יפה. מה היחס שלנו לדבר הזה? רואה נוף יפה. הנטייה אל היופי יש לה שני צדדים. בסדר, אני בפסקה באמצע. האחד טוב, והשני רע. מצד אחד, היא מרוממת, מה זה היא? זה הנטייה אל היופי. היא מרוממת את הנפש, ומפעלת את העין, יוצרת התפעלות. הרואה, פעולה טובה ומכובדת. זאת אומרת, בן אדם שרואה דבר יפה, הוא מתפעל. זה מרומם אותו, זה משמח אותו. זה הוא אומר, וואו, איזה דבר מדהים, איזה יופי. כמובן, לא כל שטות, משהו באמת יפה. משהו באמת שיש בו יופי. אז בן אדם רואה את זה, הוא מתפעל, זה מעורר אותו. זה מעורר לו את הנפש. נכון, בין הזמנים, טוב, לכן, קוראים לזה בין הזמנים אצלכם, אבל בישיבה בין הזמנים, מה עושים בין הזמנים? טיילים, בין השאר, טיילים, למה? מחליף את הכוחות, אתה רואה נוף, אתה מטייל, אתה רואה מרחבים, אתה רואה דברים יפים, זה מעורר בך את הכוחות, ואז יש לך כוחות חדשים לחזור לזמן, אתה חוזר קרבי עם כוחות, בא לעבודה, אתה לא עייף, כזה מותש, כבר סוף הזמן, אדר בית, כבר עבדת החודש יותר מהלוז הרגיל. אז כבר עייפים, יש איזו חודשה כזאת יכולה להיות. בין הזמנים הולכים, רואים נוף. אני יצא לי לראות הרבה מגדולי ישראל, הגדולים של גדולי ישראל, מטיילים. מטיילים. נחלים בצפון, בצפת ראיתי חלק מגדולי ישראל, ראיתי בנחל סער חלק מגדולי ישראל. מטיילים. למה מטיילים? הם לא מטיילים שם עם הנמוכה ביד, מטיילים, מסתכלים על הנוף. למה? באמצע הזמן לא נראה לי שהם יעשו, אולי, לא יודע. על הרב קוק כתוב שהוא היה מסתובב בגינות של וולוז'ין בהפסקת צהריים, להתעבר, כתוב שהוא היה, ככה הוא כותב שהוא היה מסתובב עם ביאליק, אני מנסה להשפיע עליו. למה צריך להסתובב? אז עזוב, אתה הולך, תקרא, תקרא. יש ביופי, שאתה רואה אותו, משהו שמאיר, גורם לנפש להתפעל. יש פה משהו שמפעיל את הנפש. דוד המלך יצא פה למדבר יהודה לסיבוב, עשה טיול, הוא כל כך התרגש, הוא כתב את ברכי נפשי. זה קרבת אלוקים אדירה שהוא התעורר אליה. שהוא ישב לפני זה במקום אחר, הוא לא התעורר להתפעלות הזאת, שהשפנים בסלע, ואיך יש מים, והחיות, כל עוד שהוא לא ראה את זה, אז הוא לא התפעל, לא כתב את ברכי נפשי. למה? כנראה שיש ביופי, זה יופי של נוף אני מדבר, אבל בכל יופי יש משהו שיוצר התפעלות. זה, 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 זה פותח לאדם את הראש. זה יופי רגיל. אבל אמרנו, יש שתי צדדים ליופי. זה הצד היפה של היופי. אבל אומר הרב, מצד שני, האדם שמתפעל מהיופי עלול לאבד על ידה, על ידי הנטייה הזאת ליופי, את היסוד הראשי להצלחתו. יש פה משהו מסוכן ביופי הזה. למה? שיסוד ההצלחה הפנימית הוא שידע אדם שאושרו יימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו, ולא ילך לבקש לבקשה אצל אחרים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתחנכים על זה, מה יעשה אותך מאושר? לא היופי שלך, לא הבגדים שלך, לא הבית שלך, אלא העולם הפנימי שלך. אם העולם הפנימי שלך, תאמין בו ותראה את היופי שבו, רק אתה רואה אותו. אף אחד לא רואה את זה. רק אתה רואה את זה. רק אתה רואה באמת כמה אתה רוצה, וכמה אתה משתדל, וכמה אתה באמת משתוקק. אף אחד לא רואה את זה, רק אתה רואה את זה. כל עבודת השם, כל הצמיחה של האדם, זה דרך זה שישים לעצמו במרכז את העולם הפנימי שלו. כשהעולם הפנימי שלך, לא היופי החיצוני, תכף נראה למה זה חיצוני, כשהעולם הפנימי שלך במרכז, ממילא אתה הולך וגדל ורוצה לצמוח ולפתח את הכוחות שלך ולטהר את המידות שלך ולעשות דברים טובים, לעשות חסד. אתה עושה חסד לא כי זה מצטלם טוב, אלא יש בך איזו בעירה פנימית של טוב, להשפיע, לתת, לעשות, לתרום, לתקן את העוולים שיש בו, את העוול שיש בעולם. כל זה, אף אחד לא רואה את זה, זה רק אתה רואה. זה העולם הפנימי שלך. ויסוד ההצלחה הפנימית, זה שהאדם ידע שהנושא זה נפשו ולבבו. ולא, מה אומרים עליי בחוץ? מה העולם אומר עליי? שהנטייה ליופי, אדם שיש לו, שימו לב טוב, הרב פה מדוקדק. גם בהתחלה, גם עכשיו, הוא לא מדבר על יופי, הוא מדבר על נטייה ליופי. זאת אומרת, מי שהיופי יותר מדי תופס אצלו מקום. יש לו איזו נטייה. נטייה מסוימת ליופי, היופי זה דומיננטי בתוך העולם שלו. אז הנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו. למה? שרוב ענייני היופי הם ביחס העין החיצוני. ביחס העין החיצוני. ובזה האדם עלול לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו, ולעשות מעשיו רק על פי המציאות המצוירת אצל זולתו. איפה רואים את זה מאוד מאוד חזק? רואים את זה, אין סוף דוגמאות יש לזה. בן אדם שבמינון התודעתי שלו, הנושא הופך מלהיות מי אני באמת, מה העולם הפנימי שלי, באמת. כשזה מתחלף, ומאוד חשוב לי, מה אומרים עליי? איך אנשים יודעים מי אני? איך אני נראה? עם איזה בגדים באתי, עם איזה הופעה עשיתי, איזה בית יש לי, איזה זה יש לי. אדם שזה תופס אצלו מקום, אז זה, 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 זה יכול להוציא אותו מהאיזון. סיפר לי מישהו, חבר, ממקום חשוב מאוד, מרכז הארץ. הוא יזם כבד, כבד בכסף בזהב. יזם כבד. הוא הלך לעשות פרויקט של גורד שחקים. אז הוא ישב עם המשקיעים, עם הקבלנים ועם כל האנשים, ישב איתם בוועידה, סגרו הכל, מיליונים. בסוף הפגישה ליוו אותו. והוא נבח מסכן, יש לו אוטו, לא 2019, 2017. ולא הג'יפ הכי חדש, אלא סתם איזה וולבו, אני יודע מה. וכל המשקיעים אומרים לו, רבנו, זה הרכב שלך. החזבת אותנו. הכל מבוטל. הכל מחולים לכם, אין עסקה. והוא אמר לי, תשמע, זה לא יאומן כי סופר. אז מה אם אני נוסע באוטו של 2017, אני הולך להחליף עוד מעט, בסדר, יאללה אוטו, מה זה משנה? אתם רוצים מישהו שיודע לנהל טוב ויודע לבנות טוב. ויודע לעשות הכל, והראיתי לכם הכל, הכל מקצועית פיקס. אבל מי שבאיזון החוץ תופס אצלו מקום, זה יכול להוציא את האדם מאיזון. כל אחד יודע, לא יודע, לי זה תמיד נשמע מאוד מאוד מוזר, אבל אנשים מחפשים רופא, אז הם מחפשים רופא נחמד. מה אכפת לכם נחמד? בסדר, נחמד. אבל אם הוא גדול הדור ואתה צריך איזה ניתוח, מה אכפת לך שהוא לא נחמד? הוא יציל לך את החיים. אז הוא פחות חייכן, יותר חייכן, יותר עדיף, פחות עדיף. מה זה משנה? זה נחמד, אין ספק. החוץ שלו גם משנה, זה נחמד שתהיה חייכן. יגידו כאלה, לא, יש מחקרים שאם הוא לא מחייך אליה, אתה פחות מבריא. בסדר. אבל תכלס, אנשים אוהבים את הנחמד. כשבאדם אוהב את הנחמד, אז הוא כל הזמן עסוק. יש אצלו בנפש נטייה, לא צריך להגיד, נטייה, שהוא תופס את עצמו, מה יגידו? היופי, יש בו משהו מאוד אמיתי, אבל הוא מוציא את האדם מהאיזון הטבעי. עוד פעם, אם יש נטייה, אם זה לא נטייה, בסדר, אבל זה נטייה. כי בן אדם שמעריך את החוץ, אז הרב אומר פה, נקרא עוד טיפה, זה לא כתוב פה, זה כתוב כנראה אחר כך, או שפספסתי את זה. טוב, אז רואים פה שהיופי, כמה שהוא מעורר את האדם, יש פה גם במקביל צד מורכב, מסוכן. וממילא מי ששקוע, מי ששקוע ודאי, שממילא זה מחליף את מרכז הכובד באישיות שלו, מהעולם הפנימי שלו לאיך העולם תופס אותי. וממילא יש מקומות ויש חברות כאלה, לא יודע אם אולי אתם מכירות את זה, פה בקריית ארבע זה פחות מצוי, מכל מיני סיבות. צדיקים פה, ברוך השם, יש אנשים שכל הזמן, אם השכן החליף את המטבח, גם הוא חייב להחליף את המטבח, החליף את האוטו, גם הוא חייב להחליף את האוטו. אם הוא עשה בית חדש ושיפצו את כל הזה, אז גם הוא חייב לעשות את זה. למה זה ככה? זה לא אנשים רעים. מי שאצלו, החוץ, תופס מקום, יש איזה, זה הביטוי של הרב, יש ליופי איזה ברק, שאם אתה נותן לו מקום, קשה לך להשתחרר ממנו. יש איזה משהו שתופס אותך, עוד פעם, בעדינות תופס אותך, אבל העדינות הזאת היא יכולה להוריד לך, ובמלא בכל מיני מקרי קיצון, אם תצטרך לקיים איזה מצווה, או שאתה לא תעבור מסך כל כך טוב, אז ממלא מכיוון שמה שמעניין אותך זה גם איך אתה עובר מסך, אז לא יהיה לך כוח לעמוד בגבורה על העולם הפנימי שלך ועל התפיסה הפנימית שלך, כי מאוד מאוד מעניין אותך מה יגידו ומה יאמרו. זה לא מלחמה פשוטה, זה מלחמה קשה, אבל ככה זה. היום סיפר לי הבן שלי שהיה בירושלים, אם עולים מבגין לכיוון קירת משה, יש שם כמה מלונות בצד שמאל, מכירות? אז זה תמיד שמים שם פרסומות, אז עכשיו שמו שם פרסומת על כל הזה. אבא, אמא, המשפחה לא זוכר בדיוק, אתם מכירים את הדבר הזה של... דיברו אתכם על זה? קיצור, שמו פרסומת על זה. טוב, אחרי כמה שעות, איזה מישהו הגיש תביעה למלון, תדעו לכם, אם אתם לא מורידים את זה, הולך להיות פה תכף כל מיני מצעדים, הולך להגיע לפה, איך קוראים לזה? התחרות של השירים, אירוויזיון. אז אנחנו הולכים להפיץ עליכם שאף אחד לא יבוא אליכם, כי אתם אנשים חשוכים, פרימיטיביים, איך אתם מעיזים להגיד שצריך במשפחה אבא ואמא וילדים? איזה אנשים חשוכים אתם? תוך כמה דקות ההתנצלות של המנכ״ל, אנחנו נורא מצטערים, אנחנו לא התכוונו, זה נעשה בשגגה, זה לא אנחנו, לא היינו אפילו אבא אמינה, לא ראינו את הפרסומת, אנחנו לא קשורים לכלום, כלום, כלום. כי מה יגידו ומה יאמרו? כי כל אחד מבין שאם יתחילו בלגן, אז יהיו פחות אנשים שילכו. אדם שהולך אחרי החוץ, אז האמת שלו בסכנה. ככה זה, זה תכונת נפש. ככה זה, סכנה, זה פסוקה. ממילא זה עוד יותר מחזק אותנו. מה הולך שם בבית המקדש? מה קורה בבית המקדש ששם היופי החיצוני כל כך תופס מקור? גם במבנה, וגם בכלים, וגם בבגדים. מה העניין של זה? אומר פה הרב, בפסקה למטה זה, בפנקס א', במקום האמת והיושר האמיתי, איפה זה מקום האמת והיושר האמיתי? בית המקדש. אין קץ לחמדת היופי וגודלה. הרב אומר פה משהו מהפכני. בבית המקדש אין שני צדדים ליופי. אין. וממילא אין קץ. זאת אומרת, אין מידה. אין הגבלה לחמדה. חמדה זה לא נטייה, זה אהבה פנימית. ליופי, לחמדת היופי וגודלה. איך יכול להיות? מה קרה בית המקדש? יש קסם. ואדם רואה יופי, זה יהפוך אותו להיות מוחצן. אז איך יכול להיות שבבית המקדש הכל כל כך יפה? אומר הרב, כי בבית המקדש, נראה למה? בבית המקדש אין את הצד השני של היופי. היופי רק מעורר. למה? בוא נראה. אמנם, במקום שהאמת כהה, נכון, המשפט הראשון היה, במקום האמת והיושר האמיתי, איפה שרואים את האמת, לגמרי, ואיפה שרואים את היושר, לגמרי, היופי לא מסוכן. אבל איפה שהאמת היא כהה, כהה הכוונה, לא רואים אותה לגמרי. היא לא נקייה, עד הסוף, אלא זה מורכב. האדם מבין את האמת, אבל יש לו עוד צדדים, הוא בן אדם, הוא נלחם, ולא הכל ברור, ולא הכל פיקס. פה צריך היופי להיות מוגדר. מוגדר הכוונה, לשים לו גדר, להיזהר ממנו. שלא, לא כתוב פה תזרוק את היופי, שלא להימשך אחריו הרבה. קצת יופי זה מצוין, אבל להימשך אחריו הרבה זה סכנה. כי אוי לו למי שנמשך אחרי יופי עיניו. נגד השכל והיושר האמיתי. למה אוי לו? כי הוא מפסיד את כל העולם הפנימי שלו. נכון, חז"ל אומרים לנו, אל תסתכל על הקנקן, אלא על מה שיש בתוכו. זה לא משפט לילדים מתחילים בגן שלא מבינים כלום. זה משפט לאנשים מאוד מבוגרים, מאוד רציניים. יש לנו נטייה להסתכל על הקנקן. בן אדם שרואה, לא יודע, אני זה מה שעלה לי לראש, לא יודע למה. בן אדם שרואה זה הוגה יפה, הוגה טעימה. בא לנו לשים ביד, רגע, מה מסתתר שם מאחורי הקצפת, ומה השתילו לך שם בפנים, והאם זה מבושל, או איך תדע כמה זמן זה הבחוץ, זה מקולקל, אולי. אתה לא רואה את זה, אבל אתה נמשך לזה. זאת אומרת, יש בתוכנו איזה בעיה. היופי הוא כזה שהוא מושך. מי שנמשך אחרי היופי והאמת במינונים יורדת, אוי לו לאדם הזה. לא כי מקבל עונש, אלא הוא יערוס את עצמו. אין לו עמוד שדרה. וממילא הגירויים החיצוניים כל הזמן מה יגידו, ואיך אני נראה, ואיך אני אגיד את זה. ואני לא יכול להגיד את האמת, כי אם אני אגיד את האמת אז יגידו עליי ולא יבואו למלון שלי ולא יתייחסו אליי ולא בטוח שזה עובר מסך ויצחקו עליי ולא יעריכו אותי. אז אדם שהיופי החיצוני תופס אצלו נטייה חריפה מדי, אוי לו לאדם הזה. ככה הרב אומר את זה, אוי לו, לא אותו, לא עונש אלא יש פה איזה מנגנון השמדה שהוא לא שם לב שהוא נמצא בתוכו והוא ישתה מהקנקן ולך תדע מה יש בתוך הקנקן. על כן, בתור תולדה לעבודה זרה, הוזהרנו מעשיית פסל דאדם בייחוד להגביל את היופי. נעזוב את זה שנייה, אין לנו כל כך זמן. בסדר. אמנם, להורות שבמקום הצדק האמיתי, אין שום כיעור נמצא, בעולם נמצא. זאת אומרת, מה זה הצדק האמיתי? זה בית המקדש. איפה שיש בית מקדש, אין שם שום דבר מכוער. זאת אומרת, במקום שבו האמת הגמורה נמצאת, אז הכל שם יפה. בואו נראה למה. כי אמיתת המציאות היא הוד והדר. זאת אומרת, רואים פה שאיפה שיש אמת, זה לא חייב להיות סגפני, צולר, מסכן כזה, מנותק, עלוב. לא. איפה שהאמת הכי גדולה נמצאת, שם צריך להיות ההוד והאדר הכי גדול. למה? מה העניין של זה? זה נשמע מאוד מוזר. אבל ככה הרב כותב פה, זה חידוש גדול של הרב. איפה שבית המקדש נמצא, איפה שהאמת והיושר הגמורים נמצאים, שם היופי האינסופי צריך להיות. אבל למה זה לא מסוכן? על כן, בבית המקדש הוא נויו של עולם. איך קוראו לבית המקדש? נויו של עולם? ככה כתוב בחז"ל, ואולי גם בתנ"ך, במילים קצת אחרות. ובו אותרו קרובים. לעשות פסל בבית אסור לך. אסור. אבל בתוך בית המקדש עשו פסל. מה היה מעל הארון? קרובים, זה פסל. זה פסל. ולמה אסור לעשות פסל? כי כשאתה רואה את הפסל, אתה רואה כמה הוא יפה, אז אתה מתחיל להעריך אותו, ומילא זה מסבך אותך. אז למה בבית המקדש הותרו קרובים? ועוד כמו איש ולוויות, אמרנו שני הקרובים אחד מול השני, קרובים מאוד יפים. בדרך היותר קיצוני של הצטיירות המציאות, מעין יחס למפורסמות. בקיאים לאמת בעצמה. למה? מפני גבהות השכל והבהקת הצדק שבבית המקדש. כלומר, בבית המקדש, בית המקדש זה מקום, זה לא רק מקום מאוד מאוד קדוש, ששם רק אנשים צדיקים נמצאים. בית המקדש זה מקום שמי שמגיע אליו פיזית, מקום המקדש, הוא מרגיש, חווה, חי במקום אחר לחלוטין. אנחנו יודעים שיש נפקמין על ההלכה מזה. אנחנו יודעים שעם הארץ אי אפשר לסמוך עליו בקדושה וטהרה. זאת אומרת, אתה רוצה לאכול שניצל, ואתה כהן, או לא כהן, יהודי, טהור. אין לנו תורה וטהרה, אז אנחנו לא מכירים את זה. אז אסור לך לשאול עם הארץ, תגיד לי, זה טמא או זה טהור או טמא? אתה לא יכול לסמוך עליו, הוא לא מבין כלום עם הארץ, אי אפשר לסמוך עליו. רק על חבר, חבר זה תלמיד חכם. אבל בירושלים, אומרת המשנה, אתה יכול לסמוך על עם הארץ בקדושה וטהרה. על אותו אחד, מטר לפני ירושלים, ישבתם לאכול ביחד לאפה, אתה לא יכול לסמוך עליו. נכנסתם לירושלים, אתה יכול לסמוך עליו. מה קרה? עיצומו של מקום פועל על מי שנמצא בבית המקדש. הווליום של הקודש מועצם בתוך החיים שלו. מי שנמצא בבית המקדש, הוא רואה, חווה את האמת הגמורה. איפה שיש אמת גמורה, אין סיכוי שאתה תימשך אחרי הנוצץ של החוץ. כל הסיבה שאנחנו נמשכים אחרי החוץ, כי העולם הפנימי שלנו הוא חזק מאוד, ברוך השם. בנינו אותו בעזרת השם, אנחנו בונים אותו עוד בעזרת השם. אבל החוץ הוא מושך, הוא נוצץ. ומילא הוא יכול לשנות האיזונים. כי העולם הפנימי שלנו הוא לא האמת הגמורה. אבל בבית המקדש זה מקום כזה, שהקדושה והאמת והיושר האמיתיים מפני גבהות השכל והבהקת הצדק, זה ברור, זה בוהק. האמת והצדק שנמצאים בבית המקדש, אז ממילא אף אחד לא יתייחס לחיצוניות כמשהו נוצץ סתם. אין, זה בלתי אפשרי, יש שם שמירה, זה לא יקרה. אותו דבר, אותו עם הארץ, כשהוא מגיע לבית המקדש, פתאום טומאה וטהרה כל כך מדבר אליו, הוא פתאום מבין כמה זה חשוב טהרה, כי אם אתה לא טהור, אז אתה לא חווה את האמת הזאת של בית המקדש. אז אם הוא לא יודע בוודאות שזה טהור, הוא לא יגיד לך. כל שהוא עם הארץ, לא אכפת לו, אתה שואל אותו, טהור, טהור, בסדר, נו, מה אכפת לו? עם הארץ, לא מבין כלום. אבל כשהוא מגיע לבית המקדש, זה פועל עליו. הוא רואה מה זה האמת. הוא רואה מה זה אלוקי. אז בית המקדש זה מקום כזה, המקום היחיד בעולם שהיופי לא מאיים על כלום. א', ב', זה היה כתוב לפני, לא רק שהיופי לא מאיים, אלא היופי אפשר להשתמש בו. ככל שנעצים, איך הרב התחיל פה את הפסקה, אין קץ לחמדת היופי וגודלה. בבית המקדש הכל הכי הכי יפה שיש. למה? כי מי שנמצא בבית המקדש להסתכל על היופי, הוא מבין שזה רק ביטוי כלפי חוץ לקדושה שנמצאת בפנים. כל אחד מבין את זה. כל אחד רואה את זה. אם בן אדם רואה איזה מישהו שלא קונה איזה חליפה מאוד מאוד יפה, אז זה יכול לגרום לו להגיד, וואו, זה חליפה יפה, גם אני רוצה. אבל כשרואים את הרב אליהו, זה צד, אותו ראשון לציון שלנו, רואים את הגלימה שלו, אף אחד לא אומר, וואי, גם אני רוצה. אולי בפורי. אבל ביום רגיל, אף אחד לא רוצה את זה. למה? כי כל אחד מבין, הוא לא משחק אותה, זה לא בכאילו, הוא באמת בן אדם מורה מעם, הוא ראשון לציון, הוא ראש התורה של מדינת ישראל. ממילא ברור שהוא צריך איזה בגד שיבטא באמת את המדרגה שלו. זה לא משחק, זה אמיתי. וממילא אף אחד זה לא מעורר אותו לאיזה מחשבה, גם אני רוצה כזאת גלימה. זה גלימה מיוחדת, אף אחד לא חושק בגלימה הזאת. בבית, כן.
הוא אמר שגם בגלל
ידן
כאילו גם היה בבית ושקר מאוד ברור.
נכון.
וגם בבית שלי אז היה
לא... אז רגע, זה תכף נדבר על זה, זה לא צילמתי את זה, זה אני מקווה שתכף נתייחס לזה. נכון? האמת ושקר היו ברורים, אבל אם האדם חטא, סימן שלא מספיק ברור. כמה שהיו ברורים, כמו שהרמב"ם כותב במורה נבוכים בהתחלה, מה שאת אומרת, אבל זה כנראה לא היה מספיק ברור. ואנחנו רוצים להגיע למקום עוד יותר מה שהיה אדם הראשון, כדי שלא יהיה שוב פעם חטא. זה משכן, זה המשכן, זה דבר. מקום של יושר אמיתי זה המשכן והמקדש. נכון. ממילא, אפשר קצת לצייר, עוד פעם, מה שאני אומר עכשיו זה קשה לתפוס את זה. משהו שאתה רואה ואתה רואה את האמת ש... גם הרב הראשי זה עלוב, עם כל הגודל של הרב הראשי, עפר על תחת כפות רגליו. זה לא מתחיל לגרד את מה שהיה בבית המקדש. כי בבית המקדש זה ברור ושקוף. ממילא, התורה באה ואומרת, בבית המקדש זה המקום היחיד בעולם שבו הכל חייב להיות הכי יפה. כי הקודש לא בא לנתק אותנו מהחיים, ולהגיד לנו, עזוב אותך, זה גוף, זה סתם, זה חיצוני, עזוב, זה עלוב, זה כלום. לא. עם ישראל הגיע לעולם, ספר שמות זה ספר שמראה את הלידה של עם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים. עם ישראל קיבל תורה, אבל זה עוד לא הקצה לאן עם ישראל מעוטד להגיע. עם ישראל מעוטד להגיע לבית מקדש. רק בבית מקדש רואים בעיניים מה עומק המשמעות שהתחדשה במושג שקוראים לו עם ישראל. כי כל עוד שאין בית מקדש, אז אין יופי. אי אפשר להראות שהחיים הם אלוקיים לגמרי. גם בצדדים הכי חיצוניים, אי אפשר להראות את זה. אי אפשר. זה מוגבל. אבל במקום המקדש, ובמקום המיוחד הזה שקוראים לו בית מקדש, זה מקום יחיד בעולם. בינתיים, בעזרת השם, העולם יתוקן ואנחנו גם נהיה כאלה. אז זה מקום יחיד בעולם שבו היופי לא פוגע בכלום. לכן התורה כל הזמן באה ומחפשת אנשי לב, איך כתוב? לא זוכר. אנשי לב, אנשי רוח חוכמה. אז למה התורה מחפשת אנשים ממירת שמיים לבנות את בית המקדש? כי זה לא יופי חיצוני. חיית רגיל, אתה אומר לו תוכנית, הוא רואה פחות או יותר מה אתה מחפש, מה האופי שלך, והוא ייצר לך, אם הוא חיית רציני, הוא ייצר איזה בגד שהרבה יותר יתאר אותך לפי מי שאתה. אבל אנחנו לא מחפשים פה מישהו שיתאר בחוץ, סתם. אנחנו מחפשים מישהו שיתאר בחוץ את האמת, את היושר, את אלוקים, את הקשר שלנו לאלוקים. לכן זה לא חיית רגיל. זה לא איזה פסל רגיל, זה לא איזה אומן רגיל, זה אומן שחייב להיות צדיק, קדוש, עם יראת שמיים, שהוא מבין מה זה הקודש, הוא מדבר על זה בעזרת השם בויקל פקודי, ומתוך זה ליצור יצירות כאלה, שמבטאות בצורה מאוד 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 יפה, דבר מאוד 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 אמיתי. איפה רואים את זה שזה מאוד מאוד אמיתי? זה מה שראינו בפרשת תרומה בהתחלה, שכל הארון עם כל היופי שלו, מתי שמים אותו בבית המקדש? כשיש לו רות. אם יש תורה, אם יש לוחות הברית, אם יש את הקשר בין האלוקי, אם יש תורה, אז יש יופי. אבל אם אין תורה, אז כל היופי הזה לא שווה. אז אין ארון בבית המקדש, אין. יש מנורה, יש מזבח, יש כיור, יש שולחן, אין ארון. למה אין ארון? כי אם אין תורה, אין ארון הקודש. אין. כי אהרון הוא לא יפה כי הוא יפה, הוא יפה כי יש מאחוריו, מאחורי הקלעים, איזה אמת מאוד מאוד תאורה, מאוד מאוד גדולה, שהיא מייצרת המשמעות של היופי הזה. אבל בלי האמת הזאת, הסתם יופי, אין דבר כזה. אין דבר כזה בבית המקדש סתם יפה, אין. העץ, זה לא הסברנו. העץ זה בא להראות שהאמת הזאת היא לא משהו מיוחצן, זה משהו טבעי. העץ זה משהו טבעי. עץ זה משהו נושם, זה משהו חי, לפעמים גם קצת מתעקם. זהב זה משהו מת. עץ זה יסוד טבעי, חי. התורה זה משהו טבעי. זה לא משהו שהוא רק יפה. אז הארון, מצד אחד, הוא מחזיק את התורה. הוא לא מחזיק סתם איזה משהו מיוחצן מזהב. אלא מה? התורה מוחזקת פה בתוך הארון. אז הבסיס של הארון זה עץ, כי הכל מתחיל מהאמת. את התורה לא נשים על זהב, ובחוץ גם אנחנו לא רוצים שאהרון ייראה עץ, אנחנו רוצים שיראה יפה. אבל מה הלב של אהרון? זה עץ, משהו טבעי. כי האמת הזאת היא אמת טבעית, והיא טבעית לנו, ואפשר לבטא אותה ולהחצין אותה בבית המקדש. לכן אותו דבר גם הכהנים. הכהנים זה אנשים, זה לא אנשים רגילים, זה אנשים שהם שייכים למדרגת קדושה מאוד 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 עליונה. איך הם מגיעים למדרגה כזאת? מה בונה בהם את הקשר למדרגה העליונה הזאת? יש פה ברש"י, יש בגדים שהם לא סתם בגדים, זה בגדים שמתארים מדרגה רוחנית מאוד 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 עליונה. ולכן כהן ששם את הבגדים, עוד פעם, כהן צדיק, וכהן שהוא מבין שהוא שליח של עם ישראל, וכהן שעושה את זה לשם שמיים, אז הבגדים מרימים אותו. הרי הכהן בסופו של דבר הוא נכנס לתוך בית המקדש, הוא עושה את כל העבודות, הוא מקריב, הוא מיטיב את הנרות, הוא עושה כל מה שצריך לעשות, הוא נכנס לתוך הקודש. הוא בן אדם, איך הוא מתרומם לדבר כזה גדול שזה האמת הגמורה? יש לכהן הזה בגדים. הבגדים האלה הם לא סתם יופי שבאים להחצין, אלא זה בגדים שיש בתוכם איזו אמת פנימית מאוד מאוד עליונה. מאוד רואים את זה, יש פה איזור החיים, אין לנו זמן לקרוא אותו ברוך השם, כי חצי מפה אי אפשר להבין, אז ניצלתי. הוא רוצה לבוא ולהגיד שיש שתי סוגים של בגדים. יש את הבגדים הלבנים ואת הבגדים של הזהב. ויש לזה שני צדדים, אמרנו. הבגדים הלבנים מצד אחד איתם נכנסים לקודש הקודשי. מה זה הבגדים הלבנים? לבן זה לא משהו מיוחצן, זה משהו מאוד מאוד נקי כזה, אמיתי כזה. להיכנס לקודש הקודשים, אתה לא צריך להיכנס עם כל העולם החיצוני, אתה צריך להיכנס עם האמת הטוטלית שממנה אתה רוצה לספוג, ואיתה אתה רוצה להיכנס לתוך קודש הקודשים ולהתאר. לא שייך לשם כל היחצנות הזאת, אז לקודש הקודשים נכנסים עם האמת הכי 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 פנימית. זה הבגדים הלבנים של הכהן הגדול. אבל יש לכהן הגדול גם בגדים של זהב. מה העניין של בגדי הזהב? אומר פה אור החיים, בגדי הזהב זה להראות איך האמת שנמצאת בבגדים הלבנים בבית המקדש היא מצליחה לא רק להיות איזה אמת פנימית, נסתרת, עמוקה, עליונה מאוד, אלא אמת שאפשר לראות אותה דרך החוץ. זה בגדי הזהב. בגדי הזהב מראים בצדדים החיצוניים של החיים את האמת הפנימית שקיימת בנו עמוק עמוק בתוך החיים. אז הבגדים של הכהן, יש לו שתי בגדים, כי הכהן לא משחק. הוא מצד אחד מחובר לאמת הכי 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 עליונה. זה בגדי הזהב. ומצד שני, הוא מחובר לאיך האמת הזאת באה לידי ביטוי כלפי חוץ. סלחפו, זה בגדי לבן, והכלפי חוץ זה בגדי זהב. יש ברב באיזה מקום, לא הספקתי לצלם את זה, נדמה לי שזה פנקסים ג', שהוא כותב שהמדרגה של הבגדים, זה קשור למה שאלת קודם, המדרגה של הבגדים של הכהן הגדול היא קשורה למדרגה של האדם הראשון קודם החטא. מה הכוונה? במשפט אחד, אין הרבה זמן להרחיב על זה. למה אנחנו לובשים בגדים? סתם, צניעות. צריך לבוש בגדים, מה? לבוש בגדים. אז אצלנו הבגדים זה משהו חיצוני, זה לא משהו אמיתי. האדם הראשון קודם החטא לא היה צריך בגדים. הכהן הגדול, כשהוא לובש את הבגדים, את כל השמונה בגדים שלו, הוא לא לובש כי הוא צריך בגדים. הוא לובש כי יש לו שלוש בגדים, חוץ מהמכנסיים. ששם רואים שזה סתם צניעות. יש לו צד כזה, אבל חוץ מהמכנסיים יש לו שלושה בגדים לבנים שמראים אצל הכהן הגדול איך הוא שייך לאיזה אמת מאוד 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 פנימית מצד אחד. על גבי זה יש בגדים של זהב. זה בא להראות איך הבית מקדש הזה, זה לא רק איזה אמת פנימית, מסכנה כזאת, זה אמת שמחיה ומפארת ומראה איזה קדושה, איך הקדושה הופכת את החיים ליפים. ממילא, בהקשר הזה אפשר להבין את השיר שכולם שרים, יום כיפור, אמת מה נהדר היה כהן גדול ביוצא מבית קודש הקודשים. מה כל כך נהדר? יצא החוצה, נכנס, יצא, בסדר, מה כל כך נהדר? אבל כשאתה רואה את הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ויונק משם את האמת הפנימית הזאת, והאמת הזאת מיוחצנת בלי חיצוניות, בבגדים שלו, במאור פנים שלו, זה באמת מה נהדר היה כהן גדול, זה מראה, זה לא אותו כהן שנכנס, זה לא אותו כהן מאתמול, זה משהו אחר, זה קשה לתאר את זה, אני מנסה לדמיין. לכן, ספר שמות, כשהוא מדבר מה זה עם ישראל, עם ישראל יצא מצרים, עם ישראל קיבל תורה, עם ישראל קיבל מצוות, לעם ישראל יש משכן, עם ישראל רוצה להראות שהחיים יכולים להיות יפים כשיש קדושה שעומדת מאחורי הקלעים. כשהעולם מחובר לקודש, אז העולם לא מתקבע, העולם מתעורר לחיים. לכן, כל החצי האחרון של ספר שמות, זה כמעט חצי ספר, הוא מדבר על השראת שכינה, וכשמדברים על השראת שכינה, זה הולך ביחד עם יופי, עם פאר. טוב, טוב. זה הביצוע, שם נראה, זה סוגיה בפני עצמה. פה זה התיאוריה, זה התוכניות מהנדס. שם אנחנו נראה שיש הבדלים בין מה שכתוב פה, מה שכתוב שם, צריך לראות למה.